כן.
אמר לחברו.
כסף אבל מקבלים מסין, תורה מסין היום על כסף מסין. איפה אנחנו אוחזים? באיזה פרק?
אבל מי שאמר
בסדר כן. אבל מי שאמר, הרי כתוב שחזקיהו כשהוא מתחיל מבקש מהקדוש ברוך הוא, אומר זכור נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובתמים, ואת הטוב בעיניך עשיתי. אז הגמרא שואלת, מה היה טוב בעיניך עשיתי? לפי דעה אחת ששמח גאולה לתפילה, ולפי רבי לוי שגנז ספר רפואות. אז הוא מסביר, אבל מי שאמר שגנז ספר רפואות, במה שספר רפואות הוא טבעי ויש בזה הרע, כאשר מסלק עניין הטבע כמו זה שגנז ספר רפואות שהוא הטבע, שדבק בטבע החומרית הרע וסילק דבר זה מן העולם, הוא הטוב.
אז כשהוא אומר, כשבמשך ספר רפואות הוא טבעי, הוא מתכוון לחומרי.
חומרי, חומרי, כן. ולדעת רבי לוי, כי מה שגנה ספר רפואות, שלא יהיה האדם נמשך אחר הטבע לגמרי, וספר הרפואות הטוב שעשה. זאת אומרת, זה שהוא גנה, זה ספר רפואות, זה הטוב שעשה. ולתנא קמא, הכוונה לדעה הראשונה, שאומרת ששמח גאולה לתפילה, כן? אז נקרא הטוב שעשה דבר הטוב, וזה ששמח גאולה לתפילה, כמו שהוא הסביר קודם, שהיא שיא הטוב, היא המדרגה האחרונה מן הטוב, כמו שאמרנו. ההוצאה מן הגלות, כן? ההוצאה מן הגלות לעבודת השם היא שיא הטוב שיכול להיות בעולם הזה. אז הוא שואל עכשיו על עצמו, מה אומר חזקיהו, או מה אנחנו אומרים עכשיו, שבעובדה שהוא גנז ספר רפואות הוא עשה טוב? למה? משום שהוא סילק את התלות בטבע, כן? זה שאדם תלוי בטבע זה כבר לא טוב, הוא קשור אל החומר. אז בזה שהוא כביכול ניתק אותנו מהחומר, ניתק אותנו מהטבע, ספר רפואות זה הפירוש הוא היכולת להתרפא. אדם על ידי הספר הזה יכול היה להתרפא בצורה טבעית, כן? אז הוא שואל, הרי כתוב בגמרא שעל הפסוק הגמרא דורשת ורפו ירפא, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. מה זה רופא? רופא מרפא על דרך הטבע. אז הוא אומר, אף על גב שאמרו חכמים שניתן רשות לרופא לרפות, מכל מקום ישים עיקר ביטחונו בו יתברך, לדרוש בו יתברך שיהיה הוא הרופא שלו, שלא בטבע. אבל בימיו היו דורשים הכל אחר הטבע, ולא היו מביטים כלל אחר הרפואה שהיא צריך להיות מן השם יתברך שלא בטבע. ולפיכך מה שגנה ספר רפואות שהוא בעצמו רע, שהיה מסלק דבר זה מן כלל העולם הוא טוב. אני אסביר מה שהוא אומר. הוא מסביר פשט בגמרא, מה שדרשת חז"ל ורפו ירפא, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות, אז הפירוש הוא שמותר לאדם באמת, מותר לאדם להתרפא באופן טבעי. אבל גם כשאדם מתרפא באופן טבעי, כמו שהוא אומר, עיקר ביטחונו צריך להיות בקדוש ברוך הוא, לדרוש בו יתברך שיהיה הוא הרופא שלו, שלא בטבע. זאת אומרת, הוא אומר, מצד אחד ניתנה רשות לרופא לרפא, אבל עיקר ביטחונו של האדם צריך להיות בקדוש ברוך הוא, כמו שהוא אומר, ולדרוש, לדרוש בו יתברך שיהיה הוא הרופא שלו, שלא בטבע, שלא בטבע. זאת אומרת, אדם צריך לבקש, גם כשהוא מצד אחד לוקח תרופה, אבל עיקר ביטחונו צריך להיות בקדוש ברוך הוא, ולבקש ממנו שהוא יהיה הרופא שלו ושלא יתרפא באופן טבעי. דבר מעניין. זאת אומרת, אז ומה? בימיו של חזקיהו, חזקיהו ראה, זה מסביר גם למה דווקא חזקיהו גנז ספר רפואות, למה הוא לא נגנז קודם לכן? התשובה היא, משום שקודם לכן נהגו כדין, נהגו כדין. נכון שניתנה רשות לרופא לרפות, אבל גם יהודי שהיה חולה ולקח תרופה, עיקר ביטחונו היה בקדוש ברוך הוא. ועיקר בקשתו הייתה שהקדוש ברוך הוא ירפא אותו, שהקדוש ברוך הוא ירפא אותו, ולא שהתרופה תרפא אותו. כן? אבל בזמן חזקיה רואה שפתאום אין, לא, בכלל לא, 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 לא בוטחים בקדוש ברוך הוא, ולא מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תולים את הרפואה בטבע.
זו לא התקופה שאז אמרו היה לימוד תורה,
בטח. כתוב שבדקו מדן בעד באר שבע ולא היה תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בנגעים ואוהלות. כן? אז בסדר, אז שני הדברים. אז מצד אחד, נכון, מצד אחד היה פריחה של לימוד התורה, אבל מצד שני זה בא תוך כדי הסרת הביטחון מהקדוש ברוך הוא.
זה תרתי דסתרי לכלל.
לא. הידרדרות באמונה, בביטחון. לימוד תורה היה. מה שהוא אומר, לימוד תורה היה, אבל מצד שני היה גם הידרדרות בביטחון. כן, בקשר עם הקדוש ברוך הוא. טוב, הכל פנים, זה
גם בזמן בית שני,
נכון, הכל פנים, זה הביאור שלו. ועוד יש לפרש דבזה פליגה, כי למן דאמר שגנה ספר רפואות סבר, כי זאת אומרת, יש פה מחלוקת בין שתי הדעות. דעה אחת אומרת שגנה ספר רפואות, דעה שנייה אומרת ששמח גאולה לתפילה. אז אומר, יש פה מחלוקת. מה המחלוקת? כי למאן דאמר שגנה ספר רפואות סבר, כי בזה היה מזכה כל העולם. אבל מה ששמח גאולה לתפילה, אף על גב שדבר זה הוא יותר טוב, מה שהיה דבק בו יתברך לגמרי, אין זה זכות הרבים, לכך אין זה נחשב כל כך. אני אסביר. אבל אידך סבר עד רבה, אף על גב שאין זה זכות הרבים, מכל מקום מה ששמח גאולה לתפילה נקרא טוב גמור. אני אסביר מה שהוא אומר. הוא אומר כך, הדעה שאומרת שהוא גנה ספר רפואות, זאת אומרת ככה, בצד המוחלט של הדברים, אז סמיכת גאולה לתפילה, כמו שהוא הגדיר קודם, אין, המשמעות של סמיכת גאולה לתפילה, כמו שהוא אמר, זה ה-סי, הוא קרא לזה, סי הטוב שיכול להיות במציאות. סי הטוב שיכול להיות במציאות זה היציאה מן הגלות, והיציאה מן הגלות לגאולה שכרוכה בהידבקות בקדוש ברוך הוא, בעבודת השם. אין לך טוב יותר גמור מזה, סי הטוב שיכול להיות. אלא מה? המהר"ל עושה פה הבחנה בין טוב פרטי לטוב כללי. זאת אומרת, הוא אומר, ומבחינה זאת, כמו שאמרתי, מבחינה מוחלטת, סי הטוב שיכול להיות זה סמיכת גאולה לתפילה. גניזת ספר רפואות זה מה שנקרא, היינו אומרים, סור מרע. אי היכולת להיות תלויים בטבע, להיות תלויים בחומר, זה עדיין לא עשה טוב. זה עדיין לא עשה טוב. זה רק הסור מרע, רק העשרה מהחומר, כן? הניתוק מהחומר, אבל ניתוק מהחומר עוד לא מבטיח חיבור לרוח. אז לכן סמיכת גאולה לתפילה באופן המוחלט, זה שיא הטוב שיכול להיות. אבל, אומר המהר"ל, אבל יש מושג שנקרא זיכוי הרבים. זיכוי הרבים. הזכות שאדם מזכה את הרבים היא לפי הדעה הזאת שסוברת שהטוב בעיניך עשיתי, זה שגנה ספר רפואות, משום שכשאדם מזכה את הרבים יש לזה ערך יותר גדול מכל דבר אחר. הזיכוי של הרבים, זה שהוא מזכה את הרבים, מה הוא עשה? שהוא גנה ספר רפואות, מה הוא יצר? הוא יצר מצב שלבני אדם אין ברירה. הם מורחים לפנות לריבונו של עולם. אין להם יכולת להתרפא באופן טבעי. כדי להתרפא, אין יותר ספר רפואות. אין יותר ספר רפואות. אז אין להם יכולת להתרפא באופן טבעי. כשאדם חס וחלילה חולה, הוא צריך לפנות לריבונו של עולם. אין לו ברירה. אין לו ברירה. אז בזה הוא זיכה את הרבים. אז הזיכוי של הרבים יש לו ערך לפי הדעה הזאת יותר מהטוב המוחלט של סמיכת גאולה לתפילה. מדוע? משום שסמיכת סמך גאולה לתפילה זה הוא, זה לא שייך לכולם, זה הוא, כן? זה מה שהוא אומר. בבקשה? שמה? ברפואה אלטרנטיבית, אפילו ברפואה רגילה, אתה אומר, כן? נכון? אז אומר, מהמהר"ל רואים איך הוא מבין שצריך, מה פירוש ניתנה רשות לרופא לרפא? ניתנה רשות לרופא לרפא, הפירוש הוא, אתה יכול באמת להשתמש בתרופה, אבל יחד עם השימוש בתרופה, אתה צריך לדעת, אני פונה לקדוש ברוך הוא שירפא אותי, ושירפא אותי הוא. לא שהתרופה תרפא אותי. אני לוקח תרופה, כי ניתנה רשות לרופא לרפא. אבל מאידך גיסא, אני מבקש מריבונו של עולם שהוא ירפא. כן?
הרופא הוא השליח של הקדוש ברוך הוא.
לזה הוא עוד לא התייחס, יכול להיות, אבל הוא אומר אדם צריך, מהמר"ל יוצא יותר קיצוני, מהמר"ל יוצא שמצד אחד ניתנה רשות לרופא לרפא, והפירוש שניתנה רשות לרופא לרפא זה לא שניתנה, לא רק שניתנה רשות לרופא לרפא, ניתנה לאדם גם רשות להתרפא מהרופא. זה לא רק שלרופא ניתנה רשות, גם לי ניתנה רשות. אבל יחד עם זה אני צריך לבטוח בקדוש ברוך הוא, ולא רק לבטוח בו, אלא כביכול להתפלל לפניו, להתחנן לו, לבקש מלפניו שהוא ירפא ולא התרופה תרפא. שהוא ירפא ולא הרופא ירפא. תבין, שהוא ירפא. שהרפואה תהיה ממנו, לא מהרופא. כן? כמו?
כל תרופה זה כמו פלסבו.
כן, 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 כן. האמת היא, כשאתה קצת חושב, אז זה לא רחוק. אני אתן לכם משל. אנחנו אומרים את זה גם ביחס לפרנסה. ראשונים כבר אמרו, חובת הלבבות. מצד אחד יש מצווה לאדם, כן? בזיעת אפיך תאכל לחם. אתה צריך לעבוד, להשתדל לפרנסה. מצד שני, אתה צריך לדעת שיש לך פרנסה, זה לא ממה שעבדת. לא ממה שעבדת, זה ממה שהקדוש ברוך הוא נתן לך. אתם מבינים? לא, זה אותו דבר, זה אותה גישה, זה אותה גישה, לכאורה זה באמת אותו יסוד. עכשיו נזכרתי, זה אותו יסוד, אותו יסוד, זה כמו שאמרת, דמיוני. אתה מצד אחד אתה עובד ואתה צריך לעבוד כדי להשתדל, אבל מצד שני אתה צריך לדעת שמה שיש לך זה לא מהעבודה שלך. ככה אתה צריך להאמין שמה שיש לך, מה שאתה משיג, זה ברכת שמיים, זה הקדוש ברוך הוא נתן לך. ולדעת שכל מה שיש לך, ולבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לך את הפרנסה. מה אתה עובד? מה אתה צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא? לא, לעבוד אני צריך, כי התורה מצווה עליי לעבוד. יש עליי ציווי לדאוג לפרנסה, אני צריך לדאוג, אבל מצד שני אני צריך להאמין שמה שיש לי זה בכלל אין לזה קשר למה שעבדתי. אז זה אותו דבר גם כאן, הוא אומר, כן? זה אותו, זה ממש אותו דבר, ממש אותו דבר. ועוד יש לומר כי מחלוקת, כמו שפירשנו למעלה, כי למאן דאמר ששמח גאולה לתפילה שהיה ירח חזקיהו מן הרוחות רעות ששולטות בעולם, ולמאן דאמר שגנז ספר רפואות היה ירא מן הטבע והיה מתיירא כי חולי שלו שהטבע שלו נשתנה, זה היה הפחד שלו. וכל אחד מפרש, הוא הזכיר למעלה, בוא נראה מה שהוא הזכיר למעלה, רגע אחד, הנה, כשהוא הסביר את המחלוקת בהתחלה, למר סבר כי סתם חולי מחמת רוחות רעות. מה גורם חולי לאדם? האם החולי הוא חיצוני או החולי הוא שינוי בטבע האדם? זה הייתה החקירה שלו. הוא תלה את המחלוקת, היא מה גורם לחולי באדם? האם משהו חיצוני או שינוי בטבע האדם עצמו? שינוי בטבע האדם עצמו. כך הוא הסביר למעלה. אז עכשיו הוא חוזר לזה. ועוד יש לומר, כי המחלוקת כמו שפירשנו למעלה, כי למאן דאמר ששמח גאולה לתפילה שהיה ירח חזקיהו מן הרוחות רעות ששולטות בעולם, ולמאן דאמר שגנז ספר רפואות היה ירא מן הטבע והיה מתיירא כי החולי שלו שהטבע שלו נשתנה. וכל אחד מפרש הטוב בעיניך עשיתי למר כדאית לי ולמר כדאית לי. הוא אומר, וכך פירוש מה שאמרו בקידושין. הגמרא בקידושין אומרת, טוב שברופאים לגיהנום. ביטוי, כן, ביטוי חריף. טוב שברופאים לגיהנום, פירוש. מי שהוא רופא ואינו בעל תורת אלוהים עם זה, הרי כל עניינו, זאת אומרת, רופא שהוא לא ירא שמיים. כן? רגע. יש גם רופא גוי שהוא מכיר בעובדה שמי שנותן לו את הכוח זה ריבונו של עולם, לא צריך להיות יהודי בשביל זה, כן? הוא מאמין שכל הכוח שלו, זה לא משנה בין גוי ליהודי. רופא שחושב שכל היכולת שלו לרפות היא בנויה על הטבע, כן? אז הוא אומר פירוש, מי שהוא רופא ואינו בעל תורת אלוהים עם זה, הרי כל עניינו שהוא מעיין בחומרי לבד, לכך הוא בעל גיהנום, שאין עניין הגיהנום רק מה זה גיהנום? הוא אומר, מה זה גיהנום? גיהנום זה עין, זה היעדר, זה לא יש, חוסר מציאות. כל עניין הגיהנום רק ההיעדר והרע, ובני שהחומר אין לו מציאות בפועל והוא בכוח בלבד, ודבק בו ההיעדר כאשר ידוע מעניין החומר שאינו נמצא בפועל. זאת אומרת, המהר"ל חוזר פה על יסוד שהוא חוזר עליו תמיד, הישות האמיתית היא רוחנית, היא לא הישות החומרית. החומר מתקלה, החומר זה לא היש האמיתי. היש האמיתי שבמציאות זה הרוחניות, הרוח היא המחיה את המציאות, כן? הישות האמיתית היא לא החומרית. מה שנראה לעין האדם כדבר כל כך פשוט, הוא הרי לא רואה את הנשמה, הוא לא רואה את הרוח, הוא רואה רק את הגוף, כן? המהר"ל אומר, לא, הישות האמיתית היא לא מה שאתה רואה בעיניים, הישות האמיתית היא מה שאתה לא רואה, כן? המציאות הבלתי נראית היא המציאות האמיתית. אז הוא אומר, ומפני שהחומר אין לו מציאות בפועל והוא בכוח בלבד, ודבק בו ההיעדר כאשר ידוע מעניין החומר שאינו נמצא בפועל, לפיכך בעל הטבע מעיין בעניין החומרי שאין לו מציאות בפועל, הוא בעל גיהנום שגיהנום אין לו מציאות בפועל גם כן, אבל הוא חושך וצל מוות, וזה אינו מציאות נחשב כלל. ודבר ברור כי בעל הטבע החומרי אשר אין לו רק שמתעסק בחומרי, אשר החומר אין לו מציאות בפועל, הוא בעל גיהנום. ולכן כתוב, זאת אומרת, המהר"ל מסביר, המהר"ל מסביר שהגיהינום פה זה לא עונש. טוב שברופים לגיהינום זה לא עונש. זה פשוט, גיהינום זה חוסר מציאות. אז טוב שברופאים הכוונה היא, מה הכוונה טוב שברופאים? טוב שברופאים הכוונה היא רופא שכל עניינו הקשר לחומר, הוא מנותק, הוא מנותק לגמרי מרוח. בבקשה? למה, למה קוראים לו טוב? כן?
להפך, כי הרופא יותר טוב זה הרופא שגם מחובר לרוח. אז למה? זה הפשט פה
שרופא שהוא טוב מבחינת הפרקטיקה של הרפואה הוא מאבד כל קשר, כי הוא מייחס לעצמו את כל הזכויות,
מייחס לטבע, אפילו לא לעצמו, לטבע ולאידיאות שלו. כן? מייחס.
כי אני, כשאנחנו אומרים טוב שברופאים,
לא, אני אסביר לך. טוב שברופאים הכוונה היא מי שבני אדם חושבים שהוא טוב. למה הם חושבים שהוא טוב? כי הם חושבים שהוא המרפא. למה כשאומרים רופא טוב, העולם נוהג לומר רופא טוב. למי קוראים רופא טוב? רופא שיש לו את היכולת לרפא. למי קוראים רופא טוב? רופא שאתה רואה שהוא נותן לך תרופה, הוא נתן לך תרופה והוא מרפא אותך, זה רופא טוב, נכון? ככה העולם, ככה העולם מגדיר. אז בא הגמרא ואומר, תדע לך, טוב שברופאים לגיהינום. לגיהינום זה לא עונש, לגיהינום הפירוש הוא מי שאתה קורא לו רופא טוב, הוא מחובר אל הטבע. כן, הוא שייך לטבע, הוא שייך לחומר, השייכות שלו לחומר ממילא. למה? רק שאתה עברית, לפני זה לא נותנים לו כסף. אל תהיה חולה. הלאה.
כוח מתייחס לחומר, נכון? ופועל מתייחס לרוח.
זה מה שאמרתי, המהר"ל אומר הישות האמיתית, הישות האמיתית היא הישות הרוחנית. המציאות האמיתית היא המציאות של הרוח. החומר זה רק, זה רק, זה רק כאילו. כך לכאורה יוצא, כן?
אז הוא אם שהמהר"ל מסביר טוב שהוא רופא לגיהנום, הוא אומר, פירוש מי שהוא רופא ואינו בעל תורת אלוהים,
אין לו קשר, אין לו קשר
לתורה,
אין לו קשר לריבונו של עולם, הכל מחובר אל החומר, הכל מחובר אל החומר.
אבל הביטוי הזה של הגמרא, טוב ש...
אז אני אומר לכם,
הגמרא לא נפלה את הסייג הזה.
טוב,
אני יכול, אפשר להתווכח עם המהר"ל?
לא, אפשר להתווכח. אני
אומר, המהר"ל אומר פשט,
לא, הוא אומר לך איך הוא לומד פשט בגמרא. ומעתה התבהר המעלה הגדולה אשר יקנו כאשר יצאו את כל המאמר הזה של חז"ל על חזקיהו המלך, הוא הביא בשביל נקודה אחת, להראות לנו את המושג של סומך גאולה לתפילה, מה עניין הסמיכה של הגאולה לתפילה. כמו שהוא פירש, ההוצאה מן הגלות, כן, ההוצאה ממצב של חוסר הוויה להוויה, אבל לא סתם הוויה, הוויה של חיבור לריבונו של עולם. בשביל זה הוא הביא את המאמר הזה, כן? ומעתה התבאר המעלה הגדולה אשר יקנו כאשר יצאו מרשות העובדי גילולים להיות דביקים בו יתברך, כי דבר זה יותר מעלה משאם לא היו תחת רשותם. זאת אומרת, זה שעם ישראל נמצא תחת רשות הגויים, כמו שהוא הסביר, זה חוסר מציאות, ולחוסר המציאות הזה יש תכלית, זה מכוון בכוונה כך, כדי שהגאולה תהיה ממצב של חוסר מציאות למצב של מציאות, כן? זה, ודבר זה עניין גדול ומעלה יתרה, כאשר תפקח עיניך על הדברים אשר אמרנו, שאם יסמוך גאולה לתפילה, יקנה הדבקות בו יתברך, יקנה הדבקות בו יתברך, אז זה סמיכת גאולה לתפילה בתפילה שלנו. אומר קל וחומר, וקל וחומר הגאולה בעצמה, ודי בזה. פרק למד א', התבהר לך מן הדברים אשר אמרנו כי הגלות היא יציאה מן סדר העולם, ומכל שכן חורבן הבית הקדוש זה יציאה מן הסדר הראוי לגמרי, שהרי סדר המציאות מחייב או חייב שיהיה הבית הקדוש לעולם. ולכך אמר כי מי שאינו עושה תשובה עד שיהיה חוזר הבית, הגמרא אומרת כל דור שלא נברא בית המקדש בימיו כאילו חרב בית המקדש בימיו, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, אז הפירוש הוא כאילו באותו דור נחרב הבית. אז הוא מסביר, זה מה שהוא מסביר כאן.
הוא נותן פה שתי מדרגות בגלות, א', גלות וב',
חורבן הבית הקדוש. כן, הוא אומר זה, זה מה?
יש מצב של גלות בלי חורבן הבית, בשתי הגלויות היה חורבן הבית.
יש מצב הפוך. שיש הבית קיים, יש גלות.
זה מה שהוא שואל, אם
יכול...
בית שני, ודאי, העם היה בגלות, כשבאו, בזמן שיבת ציון, אז חלק גדול מהעם היה בחוץ, רוב העם היה...
המקדש נבנה,
בסדר, אבל...
כשהיה חורבן, גם של בית ראשון וגם בית שני, אחרי החורבן, אז הייתה...
הייתה גלות. אף על פי שלא מיד אחרי החורבן גלות. הגלות לא הייתה מיד אחרי החורבן. היה חורבן, אבל הגלות עוד היו בישראל הרבה זמן, דורות עוד היו יהודים בארץ.
כי הוא מגדיר את הגלות יציאה מן סדר העולם, ואילו חורבן בית המקדש יציאה מן הסדר הראוי לגמרי, כאילו זה חורבן
פולסלי. הגלות, כשהוא מדבר על הגלות, זה כבר הוא הסביר קודם, גלות זה לא הגלות. גלות זה העובדה שעם ישראל חי תחת עול הגויים. זה שאנחנו לא ברשות עצמנו. זה מה שהוא הסביר. זה מה שהוא הסביר קודם. זה כל מה שהוא הסביר קודם. כן, כי המציאות הנו...
הוא הסביר שזו המציאות הטבעית לעם ישראל.
מה?
כל המהלך שלו היה הפוך. לא? כל הספר הזה כדי להראות
שהשעה
זה המציאות.
לא, מצד אחד אנחנו אומרים זה, נכון, בתור מעלה שמבחינת הזמן באמת עם ישראל בזמנים רוב הזמן שלו הוא לא היה. אבל מצד שני המציאות הנורמלית האידיאלית היא מציאות שעם ישראל, הרי זה היסוד שלו, היסוד שלו
זו המציאות של אחרית הימים.
נכון, אבל זה לא סותר את העובדה שזאת המציאות הנורמלית. המציאות הנורמלית הרגילה האידיאלית שצריכה להיות היא המציאות שבה עם ישראל לא בגלות מצד אחד, ובה יש בית מקדש בירושלים. זה המציאות הנורמלית. נכון שמבחינת הזמנים רוב הזמן זה לא היה כך,
אבל יציאה מסדר, יציאה,
כן, כן, מדבר על זה המון, כל הספר כאילו הגלות זה יציאה מסדר. הסדר שלו
כביכול לא היינו שם אף פעם,
היינו, למה?
חוץ מגלות מצרים, שזה היה מגלות מחוללת כזו של זה.
אבל למה? עם ישראל לא היה בארץ? היה בארץ. רוב הזמן, אתה צודק שרוב הזמן הוא לא היה בארץ. רוב הזמן הוא היה נתון, הוא היה בגלות, זה נכון.
רגע,
זה...
מכניסת יהושע עד לחורבן בית ראשון, כמה הוא? 450?
כתוב 400 שנה. 400 שנה.
ומתחילת בבית שני עד החורבן שלו?
גם כן, 420 שנה. בית שני 420 שנה, בית ראשון 410. נראה לי שזה מה שכתוב.
800 לעומת 2000, אז זהו.
כן, רוב הזמן באמת... רוב הזמן באמת העם לא היה בארץ, לא היה, היה בגלות. זה באמת כך. כן.
חסר לנו 1200 שנה.
ולכך אומרם, כי מי שאינו עושה תשובה, עד שיהיה חוזר הבית כבראשונה כאילו החריב אותו, כמו שהתבהר למעלה. ולכך מצאנו בדברי חכמים כי הוא יתברך אשר סידר את העולם וחפץ בסדר הנמצאים, מקווה ומצפה, כביכול הקדוש ברוך הוא מקווה ומצפה אל הגאולה. ובפרק חלק בסנהדרין תניא, רבי נתן אומר, מקרא זה נוקב ויורד עד התהום, כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יחזב. אם יתמהמה חכה לו, כי בו יבוא ולא יאחר. לא כרבותינו שהיו דורשים עד עידן עידנין ופלג עידן, ולא כרבי סמלאי שהיה דורש אכלתם לחם דמעה בתשקימו בדמעות שליש, ולא כרבי עקיבא שהיה דורש עוד אחת מעט ואני מרעיש את השמיים ואת הארץ, אלא מלכות ראשונה 70 שנה, שנייה 52, ומלכות בן קוזיבה 2 שנים ומחצה. מי ויפח לקץ ולא יחזב? אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, טיפח עצמן של מחשבי קיצין, שהיו אומרים, כיוון שהגיע את הקץ ולא בא, שוב אינו בא, אלא חכה לו, שנאמר אם יתמהמה חכה לו, שמא תאמר אנו מחכים והוא אינו מחכה. תלמוד לומר, לכן יחכה השם לכוננכם, ולכן יחוס לרחמכם. וכי מאחר שאנו מחכים והוא מחכה, מי מעכב? מידת הדין מעכבת. וכי מאחר שמידת הדין מעכבת, אנו למה מחכים? כדי לקבל שכר, שנאמר אשרי כל חוכי לא.
למה לא שואלים גם על השכר כמו על מידת הדין?
מה?
למה לא שואלים על השכר כמו ששואלים על מידת הדין?
מה שואלים על מידת הדין? הגמרא אומרת, וכי מאחר שמידת הדין מעכבת, אנו
למה... אז למה שלא נשאל מה בשביל לקבל שכר? אז זה נעכב, אז זה...
השאלה מה זה שכר? טוב, נראה.
המלכות ראשונה 70 שנה זה בבל?
מלכות ראשונה 70 שנה, שנייה 50. לכאורה... לא, 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 זה לא בבל. הרי הוא מביא מלכות בן קוזיבה בבר כוכבה. לא, 70 שנה זה גלות בבל, לא מלכות. מי אמר שזה שעושה הכוונה לבבל? לא יודע, צריך לראות את רשי, איך שרשי הסביר שם. לא יודע, לא יודע, נראה איך שהוא יפרש.
מה זה שנייה? סנדר,
תביא סנדר, נראה.
מה אתה אומר? דף צדיק זין עמוד בית
52 שנה.
אני כן
כן באו לבאר כל עניין הקץ האחרון שהוא נעלם ואין עוד לעמוד על הקץ, מה שלא היה בגאולה הראשונה שהיה נודע הקץ. כן, הנבואות אמרו שבעוד 70 שנה יחזרו לחזרה. תודה. עוד 70 שנה יחזרו לחזרה. כן. הנה מלכות חשמונאי, מלכות ראשונה זה מלכות חשמונאי. כך רש"י מפרש, מלכות חשמונאים. אז רש"י שואל על עצמו, רגע, מלכות שנייה של הורדוס, זה 52 שנה. ומלכות בן קוזיבה, 2 שנים ומחצה.
השמונאים היו 70 שנה.
אז הוא שואל, לא, לא, אז רש"י שואל על עצמו, לכאורה היא נתקיימה יותר, אז הוא אומר, עיקר כבודם ופערם שלא שלטה בהם אומה לא נתקיים 103 שנים אלא רק 70 שנה. זה רש"י. בר כוכבא, בר כוזיבא זה בר כוכבא. כן, כן. רגע אחד, אז אני אקרא עוד פעם. אז באו לבאר כל עניין הקץ האחרון שהוא נעלם ואין עוד לעמוד על הקץ, מה שלא היה בגאולה הראשונה שהיה נודע הקץ, כי כבר התבאר לך עניין הגאולה האחרונה ועיכוב שלה, זה הוא דיבר על זה כבר בפרקים הקודמים, יותר מן הגאולה הראשונה, והם דברים ברורים עד שאין בכל הדברים אשר אמרנו ספק בזה. עוד יש הפרש גדול בין הגאולה הראשונה ובין הגאולה האחרונה, עד שמזה מתחייב העלם והסתר הגאולה האחרונה, והוא גם כן דבר ברור שאין לספק בו. וזה כי גאולה ראשונה במצרים הייתה בזכות האבות, שנשבע לאבות שיגאל הבנים. לכך היה אפשר לדעת הקץ, כי הקץ היה מצד האבות. אבל גאולה אחרונה הוא מן השם יתברך בעצמו, לכך הקץ מופלג, דבר שהוא מן השם יתברך בעצמו. נסביר מה שהוא אומר. בבקשה? לא הבנתי. מופלג, מופלג הכוונה היא לא ארוך, אלא בלתי ידוע, אין לנו ידיעה בו. כמו שאין לנו, הוא אומר ככה, הגאולה הראשונה התייחסה לאדם, גאולת מצרים מתייחסת לאדם, כמו שהוא אומר, זה שבועה שהקדוש ברוך הוא נשבע לאבות. הגאולה האחרונה לא מתייחסת אלינו. הרי הגמרא דורשת, זה היה מגמרא בסנהדרין פרק חלק, ביתה אחישנה, זכו אחישנה, לא זכו ביתה. יש לה גאולה זמן, אבל אז הפירוש הוא שבכל עניין הם נגלים, בכל עניין הם נגלים, אבל מתי? זאת אומרת, זה לא תלוי בנו, זה תלוי בריבונו, זה מה שהוא אומר, זה תלוי בריבונו של עולם, זה לא תלוי בנו. ממילא הוא אומר, כשגאולה תלויה בקדוש ברוך הוא, כמו שאת הקדוש ברוך הוא אנחנו לא מסוגלים לדעת, אין לנו ידיעה. אז אותו דבר, אין לנו ידיעה בגאולה שקשורה אליו. זה מה שהוא אומר, הגאולה העתידה היא, כמו שהוא קורא לזה, איך הלשון שלו? מהשם יתברך בעצמו. הכוונה היא בלתי תלויה בנו לחלוטין. זה מה שהוא אומר, גאולת מצרים הייתה תלויה כביכול בשבועה שהקדוש ברוך הוא נשבע לאבות. גם הוא, גם
בגאולת מצרים זה לא היה תלוי בבני ישראל.
לא, אז הוא עושה פה הבחנה, שם הקדוש ברוך הוא מבטיח, הקדוש ברוך הוא אומר, וגם ודור רביעי ישובו הנה, ודור רביעי ישובו הנה, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ודור רביעי ישובו הנה.
אבל זה לא תלוי בי.
לא, אז עושה, רואים ש כל דבר תלוי רק בריבונו של עולם, אבל אתה רואה שכאן התלות, זאת אומרת, הוא רוצה לומר, זה בכלל לא תלוי בנו. זה מה שהוא אומר.
רגע, אז בעצם להגיד שבגאולה הראשונה הוא תולה את זה באבות?
כתוב שהוא נשבע לאברהם. זה מה שהוא אומר, השבועה,
מה? בגאולה הראשונה הוא תולה באבות,
מה זה? מה אתה קורא גאולה שנייה?
האחרונה.
הגאולה עתידה. זה מה שהוא אומר. וכיוון שאת הקדוש ברוך הוא אנחנו לא יודעים בצורה חיובית, אז גם את הקץ שתלוי בו אין לנו יכולת לדעת. זה מה שהוא אומר.
למה
מה
המשמעות של זכו?
זאת אומרת, אז הפירוש הוא, יש לנו יכולת להשפיע, כמו שאני אומר, זכו אחישנה. זאת אומרת, יש כוח לעם ישראל כביכול לגרום לכך. שוב, הרי מה הוא רוצה להגיד כאן? הוא רוצה להגיד שכיוון שזה תלוי בקדוש ברוך הוא, אין לנו יכולת לדעת, זה מופלג מידיעתנו. לא שאין לנו יכולת השפעה, אלא אין לנו יכולת לדעת. זה דבר, כמו שאנחנו לא יודעים את הקדוש ברוך הוא, אין לנו ידיעה חיובית בקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים מה הוא,
למה הוא מסיק מאי ידיעתנו את הקדוש ברוך הוא דווקא שלא נדע את קץ?
כיוון שזה מה שהוא רוצה לומר, הקץ,
כאילו שנדע את הקץ אבל לא נדע איך זה.
לא, אבל זה מה שהוא לומד פשט בגמרא, זה הקטע הזה של הגמרא שבא לומר לך שהקץ העתידי הוא בלתי ידוע. הוא בלתי ידוע, זהו יפרש את הגמרא.
הוא בלתי ידוע רק מבחינת הזמן או גם מבחינת סדר?
באופן מעשי זה הזמן. הרי אנחנו שמים לב שגם בגאולת מצרים וגם בגאולת בבל היה זמן. הנביאים דיברו, הייתה יכולת לנביאים או התורה עצמה מביאה, מתי תהיה הגאולה. התורה מדברת על זמן, כמו שאמרתי, ועבדו מינו אותם 400 שנה, וגם דור רביעי ישובו הנה. התורה מדברת על זמן, היא מדברת על זמן. בגאולת מצרים הנביאים מדברים על זמן. הפירוש הוא שיש להם יכולת לדעת. מה? הפירוש הוא שניתן להם לדעת. בגאולה העתידה אין זמן. מה? לא, לא, אז הוא אומר שזה
בסוף השליש האחרון של האלפיים השלישי
משיח, אלפיים משיח,
אז זה
לא סרגל מבויק, אבל זה מין איזה קנה
מידה מסוים. אז אתה יכול לומר זה ביחס לעולם בכלל. הפירוש הוא, מה הוא הסביר? הוא הסביר שבאלפיים שנים האלה יש מסוגלות של הזמן לקבל. כמו שהוא הסביר, אלפיים שנים תורה, אלפיים שנים תורה, אז מה הכוונה אלפיים שנים תורה? אלפיים שנים תורה הכוונה היא בזמן הזה יש מסוגלות של הזמן לקבלת התורה. יש התאמה, צריכה להיות התאמה. אותו דבר גם אלפיים שנים.
אבל הוא אומר שזה יקרה, הוא עובדה שהוא לגבי
הפרק הזמן, אם זה יקרה בסוף האלף השישים,
הוא
תוחם
את זה, אבל בטווח של איזה 660 שנה.
לא, הוא אומר 2,000 שנים משיח.
אבל הוא אמר שדווקא בסוף השליש האחרון של האלפיים שנה.
זה לא רק מסוגל.
אבל אני חושב שמה שהוא רוצה לומר, זה הכל נכון, אבל צריך לשים לב, גם בתורה וגם בנביאים, ביחס לגלות מצרים וביחס לגלות בבל, יש אמירה מפורשת של זמן. ביחס לגאולה העתידה, הקץ סתום. הקץ סתום. אז יכול להיות שכמו שאתה אומר, בחזל, חזל אומרים, 2,000 שנים משיח. אבל בנביאים אין התייחסות ברורה, מדויקת, שתאמר לנו, הנה, בעוד כך וכך שנים, יהיה הקץ. הכל סתום.
יש לי פרק זמן, יש לי נגיד 400 שנה, תמיד שואלים את השאלה, מתי מתחילים את 400? מפה, מכל הדעות והפרשנים, מתי מתחילים? מה זה משנה? אומרים לך כמה או לא אומרים? בסופו של דבר, אתה
אף פעם
לא יודע לחשב בדיוק מתי...
בסדר, אז אתה... אבל כל פנים, התורה מדברת על זמן. התורה מדברת על זמן. התורה נותנת זמן. היא אומרת, ועבדום ועינום 400 שנה. ודור רביעי ישובו הנה. התורה מדברת על זמן. מה שלא תגיד, אבל התורה דיברה, התורה נקבה זמן. השאלה היא איך תפרש, אבל התורה נקבה זמן. אותו דבר בגלות בבל, הנביא מדבר על זמן. ביחס לגאולה העתידה אין זמן, אין זמן, הכל סתום, אין זמן. כמו שהגמרא אומרת, אין זמן ברור, הכל סתום, ויפח לקץ כזב. אין, הדברים לא ברורים.
אבל יש שאלה אחרת, גם באותם 400 שנה, היה טיפה רוחם של אותם מחשבי קיצים, באותם 400 שנה?
זה לא משנה. זה לא משנה, אבל התורה דיברה על זמן. התורה קצבה זמן. השאלה מה התורה מתכוונת, אבל התורה קצבה זמן. אתה מבין? התורה קצבה זמן. מה הכוונה זה עוד סיפור, אבל התורה קצבה זמן. בגלות בבל התורה, הנביא קוצב זמן. עוד 70 שנה תהיה גאולה. חוזרים לארץ. ביחס לגאולה העתידה אין זמן. הזמן שישנו סתום, סתום. זה מה שהוא מביא, מביא את הפסוק בדניאל. הכל סתום, הכל סתום, אתה מבין? אין זמן. זה נכון מה שאתה אומר, שגם כשהתורה קוצבת זמן, אבל היא קצבה זמן, היא קצבה זמן. הוא עושה הבחנה, רואים שחזל הבחינו, לא שהוא עושה הבחנה. חזל עשו הבחנה בין שאר הגלויות לגלות הזאת. וההסבר שלו, מה ההסבר שלו? ההסבר שלו, הזמן נעלם בגלל שכמו שהוא אומר, זה לא תלוי בנו. מה פה זה לא תלוי בנו? אז כמו שאמרתי, יכול להיות שיש לנו יכולת להשפיע, כן? אבל זאת גאולה שכביכול היא נסתרת בגלל ש כל עניינה, זאת אומרת, להבדיל מהגאולות האחרות שהן תלויות בנו, תלויות בנו, רוצה לומר כמו שאומר, תלויות באבות. יש תלות בבני אדם. הגאולה העתידה היא, כמו שהוא אומר, זה שייך רק, כביכול, לריבונו של עולם. שייך רק לריבונו של עולם. לא שייך, לא ש... זה לא מצידנו, לא מצידנו. וכיוון שזה רק ש... כיוון שזה רק תלוי בריבונו של עולם, אז כמו שאנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו לא יודעים אותו, אז אנחנו לא יודעים את כל מה ששייך אליו. זה גאולה שתלויה רק בו. כל גאולה תלויה בו, אבל כל גאולה תלויה בו, אבל כמו שאמרתי, כתוב שהקדוש ברוך הוא נשבע לאברהם שהוא יגאל את זרו. הקדוש ברוך הוא נשבע לאברהם שהוא יגאל את זרו. אז יש שבועה לאברהם, השבועה מחייבת. כאן יש לנו עסק עם משהו שלא תלוי, לא תלוי בבני אדם. לא תלוי בבני אדם, זה מה שהוא אומר. נראה את זה עוד פעם. וזה כי גאולה ראשונה במצרים היה בזכות האבות, שנשבע לאבות שיגאל הבנים. לכך אפשר, היה אפשר לדעת הקץ, כי הקץ היה מצד האבות. אבל גאולה אחרונה הוא מן השם יתברך בעצמו, לכך הקץ מופלג, דבר שהוא מן השם יתברך בעצמו. וזה שאמר מקרא זה יורד ונוקב עד התהום, פירוש שהוא מדקדק על עניין הקץ עד התהום, כי הכתוב הזה שאמר, כי הפסוק בדניאל, כי עוד חזון למועד, שרצה לומר כי המועד אשר כתוב עוד יש חזון עליו, שאין מה הכוונה? שאין החזון מבורר, אף כי נרמז הקץ, יש רמז לקץ, מכל מקום אין הקץ מבורר גמור, ולפיכך אין לחשב אותו מתוך הכתוב. ולא כרבותינו שהיו חושבים הקץ ממה שכתוב עידן עידנים על מלכות ראשונה, ורבי סמלאי שהיה דורש ותשקיימו בדמעות שליש על מלכות שנייה, ורבי עקיבא שהיה דורש עוד אחת מעט על מלכות כוזיבה, כי כולם לא חישבו האמת. ואת רוצה לומר שזה מה שהגמרא אומרת, שהרי מלכות ראשונה 70 שנה, ומלכות שנייה נונבט שנה, ומלכות כוזיבה 2 שנים ומחצה. ומה שאמר טיפח נפשם של מחשבי קיצים שהיו אומרים כיוון שהגיע הקץ, שוב לא בא. אין הפירוש חס ושלום שהיו מתייאשים מן הגאולה, רק פירושו לא שאותם מחשבי קיצים התייאשו, אלא פירושו שגרמו שיאמרו הבריות שאינם מבינים שכאשר לא יבוא אל תחכה לו עוד, כי אין קץ מוגבל. אין קץ מוגבל, מוגבל הכוונה היא שהוא תלוי באיזשהו זמן, כן? אין, מה, עוד פעם, הוא מסביר כתוב טיפח נפשם של מחשבי קיצים שהיו אומרים כיוון שהגיע הקץ שוב לא בא. פשט הגמרא, אתה יכול ללמוד שהכוונה היא למה טיפח נפשם של מחשבי קיצים, משום שהם לא יאמינו בביאת המשיח. אומר לא הכוונה שלא יאמינו בביאת המשיח, אלא הם יגיעו למסקנה של מעשה המהר"ל רוצה להסביר אותה, שבאמת אין זמן, אין לנו יכולת, זה הכוונה, אין לנו יכולת לדעת את הזמן. זה מה שהוא אומר, שכאשר לא יבוא אל תחכה לו עוד, כי אין קץ מוגבל, רק תחכה לו עוד שיגאל את ישראל. אבל מתי אין אפשרות לדעת.
אז רגע, אז הוא אומר בעצם כאילו הציפייה היא לא לזמן אלא
לעצם הגאולה.
כן,
כן, כן, כן. וכן הוא יתברך מחכה שיגאל את ישראל, שאז יהיה נמצא העולם בשלמות, והוא יתברך חפץ בשלמות העולם, ולפיכך הוא יתברך מחכה לגאולה. ומי מעכב? מידת הדין מעכבת, שאין ראויים במידת הדין. ומכל מקום במידת הטוב והחסד שנוהג הוא יתברך עם עולמו, מצפה לכונן את ישראל, לכון את ישראל הכוונה, ואמר אחר שמידת הדין מעכבת, אם כן למה אנו מצפים ומקווים? ואמר כדי לקבל שכר, כבר יתבאר לך למעלה עניין השכר אשר הוא מצפה לגאולה, הכוונה למי שמצפה לגאולה. בכל מקום יתבאר לך מדברי חכמים, כי הוא יתברך אשר סדר המציאות על הסדר אשר סידר המציאות על הסדר שלו, ומצפה ומקווה לגאולה להסיר הגלות אשר היא יציאה מן סדר העולם. ומכל שכן האדם שהוא בגלות בכל נפשו יצפה אל הגאולה. ובפרק המוכר את הספינה אמר רבא ברבר חנה, אמר לי ההוא תאש, שיש שם אגדות שנקראות האגדות של רבא ברבר חנה.
מה זה אומר בדיוק בכלל?
מה המשמעות של יצפה בכל, לא, הכוונה היא, הרי אמרנו כל הספר הזה נכתב כדי לחזק את תקוות הגאולה אצל עם ישראל, משום שאחרי כל כך הרבה זמן יכול להיות שיגידו יהודים, אם ההבטחה הזאת היא הבטחת שווא. אז אומר המהר"ל, לא, אדם היהודי צריך להיות, לחיות במצב שבו הוא באמת מצפה לכך שעם ישראל יגאל. כן, האמת היא שזה יותר מזה. רואים גדולי ישראל שחיו במצב של, הנה אוטוטו, ההרגשה שלהם הייתה בכל יום, חכה לו בכל יום שיבוא, כן? חכה לו בכל יום שיבוא. טוב, זה תלוי במדרגה, אבל מכל מקום, אני חושב שהוא בא לשלול את ההפך. להגיד, שכמו שאמרתי, שאם הוא לא בא אחרי כל כך הרבה זמן, אז כבר אין סיכוי שהוא יבוא. כן? כבר אין סיכוי שהוא יבוא. אומר המהר"ל, לא. כן? כמו שהוא מסביר, זה לא דבר שתלוי בזמן. צריך לחיות במצב שבו אנחנו מחכים לכך שיגיע זמן הגאולה. יגיע זמן הגאולה. בכל נפשו יצפה אל הגאולה.
קודם אומר, כן קץ מוגבל, רק תחכה לו עוד שיגאל את ישראל, כי הדגש צריך להיות, מאחר ואין לנו ידיעה בזמן, אז הדגש צריך להיות לא על הופעה של גאולה בזמן, אלא על הופעה בגאולתם של ישראל. זה הדגש.
כן, 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 כן. ובפרק המוכר את הספינה, אמר רבא ברבר חנה, אמר לי ההוא תאיה, אמר לי אותו בדואי, תא אח ולך תורה דה סיני, בוא אני אראה לך את הר סיני. אז לי, הלכו יחד, ואח וי דאדרן לאקרבה, וקיימין כי חמרת חיוורת. הוא ראה שמקיפים את ההר, כן? מקיף אותו אקרב או אקרבים, והם עומדים כמו, הם גדולים, האקרבים גדולים כמו חמורים לבנים. חמרת חיוורת. שמעתי בת קול שאומרת, כך מספר רבא ברבר חנה, אוי לי שנשבעתי, מי מפר לי? מי יפר לי? כי עתי לקבלי ודרבנן, כשבאתי לפני חכמים, אמרו לי כל אבא חמרה, וכל בר חנה סיקתה. אמרו לי טיפש אתה, תשתמשו בביטויים של זלזול, כן? הכוונה תושוטה. הקדוש ברוך הוא אומר לך, אוי לי שנשבעתי, אתה שומע בת קול, כביכול ריבונו של עולם אומר, אוי לי שנשבעתי, כן? מי מפר לי? מה היית צריך להגיד? מופר לך, היית צריך להפר לו. יש לו בעיה עם שבועה, מי מפר לי? תפר לו, היית צריך להפר לו. כן? אומרת הגמרא, ורבא ברבר חנה דילמה, כן? רבא ברבר חנה, נו, אז מה התירוץ? הוא היה כל כך טיפש? כן? למה הוא לא אמר מופר לך? אז אומרת הגמרא, הוא חשש, אולי הוא רוצה להפר את השבועה שהוא נשבע, לא להביא מבול לעולם. אז אם אני אפר לו, יביא מבול, כן? ורבא ברבר חנה דילמה משבועתא דמבול כאמר. ורבנן, אם כן, למה רבנן אמרו בכל זאת שהוא טיפש? אוי לי, למה? אם זה על שבועה להגלות את ישראל, כן, להחריב את הבית, אז הוא אומר אוי לי. אבל אם זה שבועה שהוא נשבע לא להביא מבול, אז זה לא היה אומר אוי לי? זה לא היה אומר אוי לי. אם כן, אוי לי, למה? טוב, עד כאן. אומר המהר"ל, המאמר הזה מופלא. כי למה היו הקרבים סביב להר סיני? ומהו עניין התאיה שידע זה? הרואה הבדואי הזה יודע איפה רב הברחנה לא יודע איפה הר סיני, והרואה הבדואי הזה מראה לו איפה הר סיני.
הקרבים גם בגודל של חמורים.
אבל יש לך לדעת כי החוכמות הם שתיים בעולם. החוכמה האחת היא חוכמת התורה, והם דרכי השם, אשר חוכמה זאת לא הוריש לשום אדם, כי היא השכל האלוקי, כמו שהוא ידוע, כי התורה בפרט היא השכל האלוקי. ולא ניתן זה כי אם לישראל, אשר ציווה להם חוקים ומשפטים. והחוכמה הזאת היא מהשם יתברך, אשר נתן תורה לישראל. החוכמה השנייה היא החוכמה האנושית, וזאת החוכמה היא גם כן בעובדי גילולים. אמרו במדרש באיכה רבתי, אם יאמר לך אדם יש תורה בגויים, בעובדי גילולים, אל תאמין, שנאמר אין תורה בגויים. אם יאמר בגויים אין תורה, אם יאמר לך יש חוכמה באומות, תאמין, שנאמר והעבדתי חוכמה מאדום ובינה מהר עשיו. אם כן, יש בהם חוכמה, והאדם קונה החוכמה שלו ממה שהוא רואה ומשיג. החוכמה האנושית מושגת לאדם באמצעות הכוחות שלו, כן? השכל שלו, העיניים שלו, האוזניים שלו, לא כמו התורה אשר ניתנה לאדם מן השם יתברך. חוכמת התורה היא מתנה, זה מה שהוא אומר, לא כמו התורה אשר ניתנה לאדם מן השם יתברך, אבל האדם צריך למושכלות שלו להשיג בנמצאים. טוב, נעצור כאן, בלי נדר, בפעם הבאה נראה.